טוב, אז אנחנו קוראים פרשת בוי, פרשה שלישית, ומשמורת משגובים, שזה כבר יציאת מצרים. קודם היה גלות של מצרים, המקס, עכשיו זה כבר יציאת מצרים ממש.
זה בפסח.
אני חושב שעכשיו זה שנה מאז שהתחלנו, לא?
איזה מספר שיעור זה?
48.
אז באמת כתוב בספרים ששבס פרשס בוי זה כמו ליל הסדר, כמו פסח, כמו שלב ססובר. פעם אחת אמר הלל, התלהב מאוד, אמר הלל בליל שבת, ליל שבס פרשס בוי, אמר הלל עם ברוכה. אז הוא הרגיש ממש, זאת אומרת, אנחנו מאמינים שזה ככה, כשקוראים פרשת בוי, אז זה קורה, זה ליל שימורים, זה ליל הסדר, זה יציאת מצרים. כתוב בספרים שהשבועות שקוראים את זה, אז זה פסח וספירת סוימר ושבועות בפנימיוס. אחר כך, בניסן, זה קורה בחיצוניוס, עכשיו זה קורה בפנימיות. פנימיות זה יותר גבוה מחיצוניות. בלי ראיה לזה, שבהפטרה של פרשת סיסרוי, שזה קבלת הסתר, אז קוראים את ההפטרה של ישעיה הנביא, את המרכבה שהוא ראה. ובשבועות קוראים את המרכבה של יחזקאל, שחז"ל אומרים שישעיה הרבה יותר גבוה מיחזקאל. המראה שהוא ראה, הרבה יותר גבוה מהמראה של יחזקאל. אז בישראל קוראים את ישעיה, ובשבועות קוראים את יחזקאל. זאת אומרת, בשבועות האלה זה יותר גבוה מאשר אז. אז זה מתלבש בפעולות חיצוניות, פה זה מתלבש בעיקר באמונה. אז הוא הרגיש את זה, אז הוא אמר עליהם. יש לנו ציפור עליו, והיועצת שלו זה תמיד פרשת בוי. יש לו ציפור עליו שהוא פעם, בתמיד של הרב מלך, אני חושב. בן המלך מלזינס, כי הרב שלו, אז פעם ב... שבת, בשולחן, הוא שאל למה כתוב ופוסח השם על הפסח. כתוב שהשם דילג מבית של מצרי לבית של מצרי ודילג על הבית של יהודי באמצע. היה צריך כתוב ופוסח השם מעל הפסח. לא על הפסח. אז ככה הוא שאל. אז הוא אומר שלב ססובר קפץ מהמקום, עלה לשולחן והתלהב, הוא אמר שהפשט הוא שהשם ראה הבית של יהודי, הוא התחיל לרקוד. כאן גר יהודי, זה נקרא פוסח השם, על הפסח. אז כנראה שלא היה לו הגשה מיוחדת ביציאת מצרים, באמת היוצא שלו זה בשבוע הזה. אז הפרש הזאת, יציאת מצרים, וזה מה שקורה. ואחר כך בשלח זה כמו שבוע של פסח, וישראל זה כמו שבוע, זה הכל קורה בשבועות האלה. זה חשב
שלא ססבו, כתוב
בוי.
בתוך
ססבו. בתוך ססבו, כתוב בוי. אבל...
ססבו.
אבל לפני שמספרים יציאת מצרים, יש פה עדיין שלוש מכות. שזה גם במספר של בוי, שזה גימת עיר שלוש. יש פה שלוש מכות. וזה בדווקא בפרשה הזאת. זאת אומרת, זה מחולק ככה, שבע מכות לפרשה הקודמת, ושלוש בפרשה הזאת. זה סתם לא סתם. אבל יש פה איזה סדר למה זה שבע ושלוש, ולמה השלוש האלה קשורים יותר ישירות ליציאת מצרים. לפני כן זה היה יותר לימוד בפני עצמו.
אם תקרא את זה הפוך, מה כתוב?
כן.
בוא, מה זה בוא הפוך?
אב.
זה תחילת יציאת מצרים, אב. הראש.
הראש של יציאת מצרים, נכון. אז יש לזה קשר ליציאת מצרים. צריך להבין למה זה קשור ליציאת מצרים ומה זה אומר. למה זה משמש כהקדמה ליציאת מצרים. אז באמת, הפרשה מתחילה עם הקדמה. ומה השם משה בוא אל פרעה, שזה הקדמה שמופיעה בכמה מקס. כל הסדר של המקס הולך שהראשון, בצער חדש באחיו. בכל סט כזה, אז בראשון הוא הלך לפרעה למים, בשני הוא בא אליו הביתה.
רק להגיד שהשיעור התחיל.
ובשלישי, הוא לא התחיל בו בכלל. זה היה סדר, דם הלך למים, צועדיה הגיע לרביתה, וקינים הוא לא יתרה בכלל. אותו דבר, עורב הלך למים, דבר, אז הוא הלך אליו הביתה, שכין הוא לא יתרה בכלל. רק אחר פעם בורד הלך למים, ארבע בא אל הביתה, וכל שכין לא יתרה בכלל, נוקס בכל רועס, אז גם קשור לתו משפחה.
מי לא תראה? השלישי.
חושך. יצר חדש ואחר. כל אחד הראשון הלך אליו למים, שני בא אליו הביתה, השלישי הוא לא יתרה בכלל.
מי לא תראה?
משה רבנו לא יתרה...
לפני פעם. אז לא היה עזרה, אבל היה עזרה.
לא היה עזרה, קינים, ושכין, וחושך לא היה עזרה. לא היה עזרה. למה? אז יש בזה כמה
עזרה. תבוא פעם אחת, אני ארוג אותך.
זה באמת הרחב אומר שהוא צחק עליו. אמר לו, כן דיברת, מה זה כן דיברת? פשטות ראה שאומר, כן דיברת, אתה צודק, אני באמת יותר לא יראה אותך. הרחב אומר שהוא צחק עליו, אמר, כן דיברת, יפה מאוד, את זה כבר אמרת פעם. הרי איך בכלל נכנסתי לפה? היה שם שומרים, היה שם עריות, הוא נכנס בלי מחד, זאת אומרת, יותר לא תראה אותי. נו, בוא נראה אותך. אז זה היה הסדר. למה זה היה הסדר? יש כמה פירושים. הרמב"ן אומר שכל מכה שאין בזה מוות, אז הוא לא יתרה. ובתוך אלו שיש מוות, אז יש שתי סוגים, אז חלק מהם צריך לטרות בו לפני כולם, חלק לא. זה הרמב"ן מסביר. יש לזה כמה הסברים, אבל זה היה הסדר.
כן, אבל אם אמרו שהוא, הרי כשהוא ברח, פרעה, למה ברח? פרעה, אתה להרג אותו, נכון?
כן.
אז אם הרג, ברגע שהוא הגיע, למה הוא להרג אותו?
כן, זה מה שאומר שמה, כבר עשית להרוג אותי לפני 80 שנה, ולא הצלחת, אז מה אתה אומר עכשיו? אז מצד זה, זה מסתדר עם הסדר שאומר בוא אל פרוי, כי זה הסדר של המכות. בור עוד, הוא הלך אליו למים, עכשיו ארבע, אומר לו בוא אל פרוי. אבל כבר זה או שואל למה כתוב בוא אל פרוי ולא לך אל פרוי. במכות הקודמות כתוב לך אל פרוי. ופה יש תוספת, לא רק שאומר לו בוא אל פרוי, אלא הוא מוסיף לו עוד הסבר. שזה הפתיחה של הפרשה שלנו. כי אני הכבדתי סליבה וסליבה וודו למען שיסי הישויס הילה בקירוי. הוא אומר לו, תדע לך שאני הכבדתי את הלב שלו.
בכל מקור היה איתו.
אז כל מקורות היה שהוא הכבד את הלב שלו, מה פתאום פה הוא צריך להגיד לו את זה? והוא גם מסביר לו למה הוא עושה את זה, כדי לתת לו את המכות. והוא מוסיף, הוא למען תספר באוזני בינכו, ובינכו יש אשר סלנתי במצרים. אז יש פה שתי פסוקים שלמים של הקדמה שפתאום מופיע במכה סרבה. לכאורה זה לא קשור למכה סרבה, זה קשור לכל המכות שהיו קודם, כל המכות שהיו אחר כך. יש פה את ההדגשה המיוחדת, ואז ואז גם יש יורם לפרו ומתחיל המכה. כמו
המכות הקודמות. זה גם לשון, שהוא אומר, בוא נלך, אני ואתה. בוא, שנינו נלך.
בוא, מה זה בוא? רק צריך להגיד לך, כך קשה לזה.
לא, אז פה הוא אמר לו, בוא. כשהוא אמר לו לך, וזה, מה הרות עליה, מה זה, כל מה התלונן לזה.
מה אתה אומר?
בסדר, בוא עכשיו, אני אלך איתך, בוא
נראה,
אני אבוא איתך.
אז זה היה צריך להגיד לו
ממכה דם. נכון,
במכה
הראשונה.
הראשונה, למה זה מופיע פה פרשת סרבה? ממכה סרבה. אז זה ברור שיש פה באמת שינוי בין המכות שהיו עד עכשיו למכות שבאים עכשיו. אז בפשט, הרמב"ן מסביר שמשה רבנו כבר... נחלש. מגיע עוד מכה, משה רבנו נחלש. עוד מכה ועוד מכה. משה רבנו בעצמו אומר לו במכה סבור עוד. ואני ידעתי, כשהוא אומר לו, אני אשלח אתכם. אז הוא אומר לו, אני מכיר כל את הסיפור שמאלו. ואת ועבדך הוא ידעתי כי תראה נטורים לפני השם אלוקים. הוא אומר, אני איך אתפלל, אבל אני יודע שאתה סתם מדבר. אתה מבטיח וזה לא הולך לקרוא, אבל אף אחד אני הולך להתפלל. אז עד עכשיו, כנראה שגם משה רבנו בעצמו אמר, טוב, הוא אומר, אולי זה יקרה. משה רבנו בעצמו כבר הגיע לשלב, שאומר, רגע, אז מה יהיה הסוף? אז עוד מכה, עוד מכה, עוד מכה, אז לאיפה זה מוביל? אז אמר לו, תדע לך, שאני עושה את זה בשביל שאני רוצה לעשות עוד, או יסוי ישראל, זה הכוונה, עוד השלוש מכות האלו, וזהו. ככה מסביר הרמב"ן. הרמב"ן מסביר שהיה פה שינוי אחר. אומר, מה כסבור עוד? זה מכה שאין שום אפשרות בדרך הטבע שאדם לא יפחד מזה. עד עכשיו, אז הוא הכביד את ליבו, הוא הסביר לעצמו, בסדר, אפשר להמשיך הלאה. זה לא נעים, זה קשה, זה מפחיד, אבל אפשר להסתדר עם זה. אז הוא אומר, מטבע אדם לו יהיה ליבו קשה כאבן, ירעד ויפחד באותו מכת הברד. יש גבול. שם גם כתוב בפוסוק, שאני במכה הזאת שולח את כל מגיפו ישראל לברכו. פה אין אפשרות להמשיך. אחרי ברד גמרנו, נגמר הסיפור. זה גם פחד, זה גם אין מה לאכול. אי אפשר להמשיך הלאה. ואם אף על פי כן המשיך הלאה, אין זה ממידת אדם, אלא אלוקים גזר עליו להקשתו. אז שזה, הוא היה חייב להסביר לו. באמת, אני עשיתי פה משהו מיוחד.
לא, המכה הייתה מיוחדת ברד. זה לא רק ברד שירד, ירד גם אש עם זה. איך יכול להיות מים ואש פה, זה כבר נגד הטבע.
כן, זה גם עורב היה נגד הטבע, הכל היה נגד הטבע. אבל זה נגד הטבע שהוא עדיין מכביד את ליבו. כי גמרנו, זה כליה.
אבל פה כנראה משה לא התייאש מפרעה, זה לא מי שהוא התייאש מפרעה, הוא ידע שבסופו של דבר הוא יצטרך. הוא יקבל את מה ש...
לא התייאש, נכון?
אבל מישהו התייאש, הוא התייאש מהעם.
ישלול לתקווה ממנו, התחמץ לבבו.
כי העם לא התעורר, ומזה הוא התייאש.
הוא התייאש
מהעם. העם לא התעורר, הם רואים כוח בניסים, ועוד ניסים, ועוד ניסים, והם לא, הם נשארו אותו דבר.
יכול להיות.
איזה עם?
עם ישראל.
עם ישראל אומר. כן. אז זה בדרך הפשט. עכשיו... מה שמונח פה זה מורמז בקדושת לוי, והזוהר גם כן אומר את זה. עכשיו זה תראה בליקוטי מוהר"ן, נדבר על הפסוק הזה. אז באמת יש פה שינוי מאוד עקרוני בין השבע מכות לשלוש. בדרך כלל אנחנו מכירים שזה מתחלק, העשר מתחלק לשבע ושלוש. עשר זה הכוח של הקדושה בעולם, זה עשר מאמרות, עשר סדיברוס, זה עשר ספירות. ובתוך זה יש תמיד את השבע, שזה המציאות של העולם, זה שבע ימים של השבוע, זה השבע המידות, שבע שנים ששמיתם, ויש את השלוש, זה מעל העולם שנקרא, נקרא אלמא דאיסקסי. עכשיו, באמת היה פה לימוד מאוד חשוב. כמו שאתה אומר, גם לעם ישראל, בעיקר לעם ישראל. זאת אומרת, באמת מצד פארוי נגמר. עד בורוד היה בשביל פארו. מפה, מצד פארוי כבר גמר אותו, מה שנקרא. זהו, כבר עשה את כל מה שאפשר. אבל השם אומר לו, מצד פארוי גמר אותו נכון, אבל אני רוצה עכשיו ללמד אתכם. למען שיסי או יסוי סיילה בקיבוי, למען תספר, ולדה בנך ובנך אני עכשיו רוצה לעשות לכם סמינר. אז אותו, אני משחק איתו בינתיים, משסללתי במצרים, בשביל לעשות לכם סמינר. איזה סמינר הוא מלמד פה? אז יש משהו מיוחד בלימוד של השלוש מכות האלה בדווקא, שזה הקדמה ליציאת מצרים. נגיד את זה קודם כל בשפה של החסידות בכלל, אחר כך נדבר איך שזה כתוב באופן פרטי, שם בתורה בליקוטי מוהר"ן. באופן כללי, אז זה אומר שהמצווה הראשונה בתורה, זה וידעתם כי אני השם, מה שכותב בתחילת המכות. אנחנו יודעים שהמצווה הראשונה זה החודש הזה לוחם. אבל הוא אומר, הרי הם אמנה. הוא אומר שהמצווה הראשונה בתורה זה וידעתם כי אני השם, לדעת. ושם הוא אומר שיש שתי סוגי ידיעות. יש ידיעה בכלל, יש ידיעה בפרט. מה הכוונה בכלל ובפרט? זה הרבה פירושים, אבל... מה שיש שם מהמזמורים שם המפורשים באופן פשוט, אז לדעת בכלל נקרא הדעת שהשם נמצא, לדעת בפרט, לדעת שהשם מנהיג כל פעולה בעולם. זאת אומרת, בעצם, השם ברא דבר פלא. אמרנו את השבוע שעבר. הוא ברא עולם שבעצם הוא נמצא פה, אבל אפשר לגמרי לחשוב שהוא לא נמצא פה. האפשרות הזאת שיש... לא לחשוב מהשם, לא לדעת ממנו, זה גם בריאה. השם ברא כזה בריאה. בריאה הזאת קוראים לזה בחירה. בחירה זה השם ברא שיש כזה כוח, כי בעצם אין בזה שום היגיון. לא יכול להיות בחירה לבן אדם בעולם. כי השם נמצא פה, השם מנהיג את הכל. איך יתכן שאדם יחשוב שהעולם נוהג לבד ולעשות מה שהוא רוצה? בהיגיון אין בזה היגיון. זה לא היגיון, זה בריאה. השם ברא כוח של בחירה.
למרות שקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה שאתה הולך לעשות.
כן, זה חלק מהחידוש. ולכן זה לעומת זה, השם ברא מצד אחד עשר מאמרות, שזה עשר הסדיברס, זה 10 ספירות של הקדושה, כנגד זה יש אותו דבר, 10 ספירות של הטומאה. סור קיסרין דמסאבוס זה נקרא. 10 כוחות של הטומאה, כנגד חוכמה של הקדושה יש חוכמה של הקליפה, כנגד בינה, כנגד חסד, גבור ותפרס, אותו דבר. וזה נראה אותו דבר. לא רק זה נראה אותו דבר, זה נראה הרבה יותר זמין, הרבה יותר כדאי, הרבה יותר מציאותי, הרבה יותר אמיתי, זה נראה. בשביל לא ללכת אחרי זה, אלא ללכת אחרי הכוח של הקדושה, צריך אמונה. צריך לוותר על מה שרואים בעיניים, ולהאמין שיש משהו אחר. זה כוח שהשם ברא. אז בתוך זה, עכשיו עיקר הזה לעומת זה היה, היה, היה במצרים. מצרים זה עיקר המקום של עבודה זרה, זה נקרא ערב הסעורת. זה עיקר המקום של הטומאה, פרעה אמר לי יאירי ואני אסיסיני. עשה מעצמו עבודה זרה. שזה, מה הכוונה, הוא היה טיפש? זה שהוא עבד על כולם שהוא לא בן אדם, הוא לא צריך להוציא פסולת. בסדר, אבל הוא בעצמו הרי ידע את האמת. כן? את מה שמשה בנו גילה לאין כל. אז מה הוא חשב?
איך יכול להיות טיפש, משל, בכל העולם? איך יכול להיות טיפש, משל, בכל העולם?
מה הוא חשב שבאמת עשה את עצמו? מה הוא חשב? אלא הוא לגמרי חשב, הוא היה החלק העשירי, מה שנקרא כנגד הקסר של הקדוש, הוא היה קטר של הקליפה. אז הוא קורא לזה התעניין הגדול. הוא זה שחשב לגמרי שהעולם המציאות בפני עצמו. השם לא פה. ממילא, מה זה אני אסיסיני? אני שולט על עצמי. אני לא צריך שום דבר ממישהו אחר. באמת מצרים היה המקום ששם הסתדרו לבד, בלי גשם אפילו. היה את הנילוס שעליו השקע את הכל. לא צריכים שום עזרה מאף אחד. זה בעצם הפנימיות של טבעס מומן. מה הרדיפה הגדולה אחרי הכסף? שמה אדם צריך כסף? עיקר, יש בזה הרבה, הרבה חלקים, אבל עיקר התאווה לכסף זה התאווה להיות מסודר. להרגיש שאני מסתדר לבד בלי עזרה מאף אחד. ההפך הגמור מתאווה סמומן זה להרגיש שאין לי כלום, זה היה אמן. אמן ירד כל יום. היום יש לך, מחר אין לך. מה אתה צריך לעשות? להרים עיניים לשמיים. אתה לבד לא מסתדר, אין לך אוכל למחר. זה הפוך לגמרי מתאווה סמומן, זה היה בלי שום כסף. שום אמצעי להסתדר בעולם, אה?
בכסף יענה את הכל.
כסף יענה את הכל, הכסף נותן אדם רק תחושה של מסודר. של שטויות, קירות של באמת מהכסף שלו. כן, ידוע.
שמה?
רוטשילד. איך הוא נפטר? נכנס לכספת, לספור את הכסף, ונסגר עליו הדלת, ולא היה אפשר לפתוח דברים בפנים. נשאר שם, ולא היה לו מה לאכול. אנשהו נפטר. חפשו אותו, לא מצאו, בסוף פתחו את הכספת, מצאו אותו שם, הוא כתב על הקיר עם דם. אני חשבתי שאני אף פעם נמות מרעב, כך הוא כתב. בסוף הוא מת מרעב. אז זו תחושה לא נכונה, אבל זו התחושה, זה נותן מאדם הרגשה שמסודר. במצרים היה תאוות ממון, זה היה עבוד אזור שלהם. הרגשה שלא צריכים שום דבר, הכל יש פה בעולם. לי יאירי ואני אסיסין, אני יכול לבד לבד להסתדר, לא צריך שום דבר. זה היה שיא עבוד אזור בעולם. העשר כוחות כנגד הכוחות של הקדוש. את העשר כוחות האלו הכניעו על ידי העשר מקס. העשר מקס גילו את העשרה מאמרות, את עשר עשת דיברס, שזה הפנימיות של עשרה מאמרות. מה ההבדל בין עשרה מאמרות לעשר עשת דיברס? ההבדל בין אמירה לדיבור, שאמירה זה תמיד מה אמרת. מי שאומר לך אמרתי, תשאל אותו מה אמרת. מי שאומר דיברתי, תשאל אותו למי דיברת. זאת אומרת, אמירה מבטא תוכן, ודיבור מבטא קשר. עשר מאמרות זה התוכן. מה יש בעולם? יש פה עשר דברים שהשם ברא. זה עשר פעמים ויאמר, זה בריאת העולם. אבל עשר עשת דיברס, זה בשביל מה השם ברא את זה. שיהיה לנו קשר איתו. עשר מאמרות שייך גם לגויים, שייך גם לאומות העולם. עשר עשת דיברס שייך רק לנו. אז עשר המכות גילו את עשר מאמרות ואת עשר עשת דיברס. גילו את התוכן ואת הפנימיות, הקשר שיש בעולם. זה היה עשר מאמרות. אבל זה היה בכלל ובפרט. בפרט, זה היה החלק הראשון. זה היה שבע מכות. שבע מכות תראו לו, שבתוך השבע מידות שיש בעולם, בתוך השבע הנהגות, אין לך שום שליטה. אתה חושב שיש דם ויש מים, יש צפרדע והצפרדע יש לו מקום ויש את הבן אדם, את הבית שלו וכן הלאה ושום דבר. פתאום המים נפח לדם, צפרדע נכנס לתוך המים, אין אדמה, יש קנים וכו'. ככה כל השבע מכות תראו לו שבתוך העולם אין לו שום שליטה בכל הפרטים של העולם. לכן במכות האלה כתוב מן תדע כי אני השם, בהתחלה כתוב, אחר כך למען תדע כי אני השם בקרב האורץ. זה השתי לשונות שמופיע במקס של פרשת ויירא. כי אני השם, כי אני השם בקרב האורץ. אני זה שמנהיג את הפרטים בעולם. זה נקרא בפרט. אבל יש בכלל. בפרט זה הרגשה בלב. בכלל זה הרגשה, המחשבה במוח. כל הלשון, למען תדע כי אין כמוני בכל האורץ. אין כמוני. לא רק שאני נמצא, לא רק שאני נמצא בקרב האורץ, אלא שאין כמוני. גם בסדר של המכות, השלוש הראשונים היו למטה, במים, בארץ. השלוש האמצעיות היו בחלל שבין הארץ לשמיים. זה היה עורב, דבר שכין, זה היה בהמות ואדם. אחר כך, האחרונות, בור עד הרבה וחושך, היה בשמיים. בור עוד ירד מהשמיים, עדיין לתוך הארץ, הרבה היה בשמיים, וחושך היה בשמיים.
כן, זה התחיל
לפי סדר. כן. כי זה למטה וזה מעל זה. אז זה החילוק העקרוני, ששם זה ידיעה בפרט, ופה זה ידיעה בכלל. עכשיו נבין מה הכוונה ידיעה בכלל. וזה, אני מגיע לתורה הזאת בלקוטי מרן, שם הוא אומר דבר כזה. דברנו שבוע שעבר, שכשהשם ברא את העולם, הוא יצר חלל הפנוי. חוץ מחלל הפנוי היה עוד משהו, שנקרא שביר הסקיילים. זאת אומרת, כשהוא כבר התחיל לראות העולמות, אז בהתחלה זה נברא בצורה כזאת שהאור היה יותר גדול מהכלי, ולכן הכלי לא יכול להכיל אותו ונשבר. זה נקרא שביר הסקיילים, ואז האור חזר למעלה, כלים נפלו למטה, אבל נפלו ניצוצות מהאור. זה נקרא רפח ניצויצים. 248, החשבון מפורט כתוב בארי, אבל זה המספר. פח ניצויצים, נפל למטה. אחר כך היה בריאת העולמות מחדש, וזה מה שאנחנו מכירים, פרשת בראשית ברא אלוקים, כבר מדבר על הבריאה החדשה. מרומז שמה, השביר הסקלים, שזה כתוב, ואורץ אססורי ובויו, וכל שרפני סברים, זה מרבה זה שורת הכלים. רוח אלוקים מרחפת על פני המים, מרחפת זאתיות רפח מת. רפח זה באמצע ומת זה בצדדים, נקרא מרחפס. נפלו רפח ניצוצים שנקרא שהם מתו. ואנחנו צריכים לתקן אותם. כבר נבין מה זה אומר. אז היה פה שני דברים בתאריך של בריאת העולם שגרם כביכול למה שאנחנו קוראים קלקול. קלקול הכוונה להסתרה. היה את החולו לפונו, ששם פינה את האור שלו. אז זה כבר הסתרה. והיה, חוץ מזה, עוד הסתרה שהניצוצות נפלו למטה. עכשיו, מה הכוונה שהניצוצות נפלו למטה? הכוונה היא שבעצם מה שיש פה בעולם זה כוח אלוקי, אבל בגלל שהם נפלו, הם התרבבו טוב, טוב ורע, אז אנחנו לא רואים את זה, אנחנו רואים עולם. כשאנחנו רואים שולחנות וכיסאות ואנשים ואוכל וכסף, בעצם, וזה מושך אותנו, בעצם מה שמושך אותנו זה הניצוץ האלוקי שיש בזה. כי רק לזה יש כוח למשוך. רק בזה יש טעם, רק בזה יש טוב. אבל מה שאנחנו רואים, זה את החלק החיצוני שלו. ונראה לנו שזה מה שמשך אותנו. זה נקרא שביר הסקיילים. תיקון של זה, זה בירור הטוב מהרע. דיברנו על זה כמה פעמים, על בירורים. זה התיקון של שביר הסקיילים. אבל כל פעמים יש שתי כוחות שאנחנו מתמודדים איתם, שאחד נקרא חולו לפונוי, אחד נקרא שביר הסקיילים. כתוצאה מזה, יש שתי סוגי קושיות. שתי סוגי אפיקורסות. יש קושיות שהאדם מקשה על האמונה, שיש לזה תשובה. אז זה כתוב דם השיטה של האפיקורס. יש שאלות שיש להם תשובה. זה לא מה שצריך להתעסק איתם. אבל אם יש בעיה לשאול, דם השיטה של האפיקורס, יש לזה תשובות. יש קושיות, יש כזה סוג של האפיקורס שמגיע מחול אל הפונו. זה קושיות שאין עליהם תשובה. כי בעצם זה לא קושיות, זה קושיה למה החלל פנוי, הרי השם נמצא פה. בסדר, אבל זה מה שהשם ברא כדי לברוא את העולם. אבל מכוח זה יש כל מיני קושיות שהן נראים כמו קושיות, ובעצם הן לא קושיות, ולכן אין עליהם תירוץ. ועל זה נאמר כל בעולו יישוב. זה קושיות שאסור להיכנס אליהם בשום אופן, כי אין לזה תשובה. עכשיו, נוס אומר שכמו שיש שתי סוגי אפיקורסות, יש שתי סוגי יצרור. יש יצרור שווה סקלים, יש יצרור שיכול ללפון. יצרור שווה סקלים זה כמו הקושיות שיש עליהם תשובה, זה יצרור שאפשר לנצח אותו. אפשר לריב איתו, אפשר להתמודד איתו, אפשר גם לנצח אותו. אבל יש יצרור שמגיע מחול ללפונוי, שזה יצרור שאין עליו תשובה. זאת אומרת, אי אפשר לנצח אותו. אי אפשר בכלל לריב איתו. זה יצרור לסוג אחר לגמרי. עכשיו, מה הכוונה? זה קשור למה שהעם ישראל נמצא היו במנטס שערי תומי. אבל לא הגיעו לשער ה-50. מנטס שערי תומי זה סוג יצרור אחד, שער ה-50 זה לא עוד מספר, זה סוג יצרור אחר. מה הכוונה? יצרור ששווה הסקיילים, כמו שאמרנו, בגלל שהאור הרוחני מוסתר, אנחנו רואים את העולם הגשמי, לכן יש יצרור, היצרור הפשוט, שזה היצרור ששווה הסקיילים, זה היצרור שאנחנו מכירים, יצר הרע, יצר שבא לפתות אותנו לעשות רע. הוא מושך את הבן אדם לעשות נגד התורה, הוא מושך את הבן אדם למידות רעות, לתאוות רעות, הוא מושך אותו להתנהג לא כמו שצריך. זה נקרא ממתס שער תומי, כי זה 7 שמות שיש ליצרור, זה 7 מידות, כל אחד מהם כלול מ7, אז 49. 49 סוגים של ניסיונות, של משיכות, של תאוות, של מידות רעות. אז זה יצרור המוכר. עכשיו, זה יצרור שאומנם הוא, יש לו כוח, אבל יש גם לי כוח. זה יצרור שבא מולי, ויש אותו ויש אותי, וכשיש שני צדדים, אז אפשר לריב. וכשרבים, אז יש כזה לשון שרב נחמן אמר, פעם אני נותן מכה, פעם הוא נותן מכה. בסוף, את ההיסטוריה האחרונה אני צריך לתת. ככה זה הולך, כן? פעם הוא מנצח, פעם אני. אבל אם אתה לא מתייאש, אתה תיתן את המכה האחרונה. אבל זה נקרא היצרור שיש עליו תשובה. למה? כי יש פה שתי צדדים. כשיש שתי צדדים, אז הם רבים ביניהם, ויש אפשרות פה לנצח. זה סוג אחד של יצרור. ויש סוג אחד של יצרור, זה נקרא המולק. יכול להיות שדברנו זה לפני פורים. הסוג השני זה המולק. הוא לא בא לפתות את הבן אדם לשום דבר, הוא לא בכלל בא למשוך את הבן אדם, הוא בכלל לא בא מבחוץ, הוא בא מבפנים. והוא נותן תחושה של חלל הפנוי. הוא בעצם מורכן אתכם בפנים, נותן לך להרגיש שבעצם הכל פנוי, הכל סתם. כל העולם זה סתם, וכל מה שאתה עושה זה סתם, ולא קורה פה שום דבר, ולא זז שום דבר מאז שקנת הבוקר ועד עכשיו, וגם לא מאתמול ולא משלשום. לא קורה פה שום דבר בעולם ממה שאתה עושה. אין לזה שום משמעות, שום השפעה. זה הכל סתם, זה הכל חלל הפנוי. זה יצרור שאין עליו תשובה. כי כשהוא מגיע ונותן לך כזה תחושה, קודם כל אתה לא מרגיש שמישהו בחוץ אמר לך את זה, אתה מרגיש שאתה בעצמך אומר את זה, אפילו לא אתה בעצמך אומר את זה, אלא זה מה שאתה מרגיש, וזה האמת. והתוצאה של זה, שאדם אין לו בכלל כוח לעשות שום דבר. אין לו סיבה לקום מהמיטה, אין לו סיבה להתאמץ, אין לו כוח לעשות שום דבר. וזה הסיבה, עכשיו, זה הסיבה שנופלים ביצרור הראשון. אנחנו, כל מן אדם, אם תשאל אותו למה נפלת, אני אגיד לך בגלל שיש יצרור, וזה לא נכון. כי זה נכון שיש יצרור, אבל גם לנו יש כוח ללחם איתו. אבל הסיבה שאנחנו נופלים ביצרור בגלל שאין לנו כוח. בדיוק. אז בעצם, אם היית לוחם רק עם היצרור הזה, היית מנצח. סיבה שאתה לא מנצח אותו, כי יש לך יצרור אחר לפני זה. כשבאת ללחם, אתה כבר היית בלי דלק. לכן לא הצלחת, אבל בעצם מי שניצח אותך זה לא היצרור הזה, זה היצרור של חול הלפון. התוצאה של היצרור הזה נקרא כבדות לב. כי אני הכבדתי אסליבו. זאת אומרת, התחושה של חול הלפון זה כבדות. כבדות זה חוסר חשק, חוסר מוטיבציה, אין כוח לעשות שום דבר, אין חשק לעשות שום דבר. זה הצורה העיקרי שאנחנו מתמודדים איתו בדור הזה. דורות קודמים לא כל כך. הדור הזה מאוד מאוד סובל מהתסמונת הזאת של לא בא לי, אין לי חשק. מאיפה מגיע אין חשק הזה? אם אדם היה מאמין שהוא פועל, שכל יום שהוא חי הוא עושה דברים גדולים, אז כן היה לו חשק. אבל אין לנו את האמונה הזאת. פה המקום שזה פגע בנו, זה שער החמישי.
היום אתה שומע את זה מילדים קטנים, בני 3 וזה, לא בא לי.
כן, היום...
לא, זה מאיפה זה בא להם, לא בא לי, זה מאיפה...
בדיוק. זה...
אין לי כוח.
זה מאוד גרוע, שילדים יהיו כמו זקנים. כן.
בואו.
מאיפה זה מגיע? זה שער החמישים. אנחנו מתמודדים שער החמישים, שזה החוסר חשק. זה יצור שחול על הפונוי. ממצרים לא התמודדים זה.
שלא רצו לצאת, כי זה רק יצאו חמישים.
אתה אומר שהם היו בשער החמישים. יכול להיות. במצרים עוד לא נפלו בשער הזה. ופה לפני שנפלו, היה פה מקס הרבה שמדבר בדיוק על זה. אז מה יצא לזה? האם יש לזה תשובה? אין לזה תשובה, אבל... האם אין לזה פתרון? יש לזה פתרון. פתרון זה מקס הרבה. והפתרון זה הקדמה שיש לנו מאוד משה רבנו לפני מקסה. זה הפירוש של הדעת את השם בכלל. מה הכוונה? השם אמר למשה רבנו, בואי אל פרוי. הראש אמר לו, לך אל פרוי. זאת אומרת, גיחה קצרה, תיכנס אליו, תגיד מה שצריך ותברח משם. פה הוא לא אמר לו, לך אל פרוי, אלא אמר לו, בואי אל פרוי. זאת אומרת, תבוא, תיכנס, תהיה, מה שנקרא, בצורה בריאה, בתור בעל הבית, תיכנס אל פרוי. פרוי זה נקרא חול על הפונוי. למה זה נקרא חול על הפונוי? כי זה לשון ביטול. לא מתפריע או אסרום. פרוי זה לשון ביטול. אז אומר לו, בוא אל פרוי, אל תפחד. יש פרוי, יש כזה כוח של תומה, כזה הסתרה, יש חול על הפונוי, אל תפחד מזה. תיכנס עם כל האומץ. למה? כי אני הכבדתי אסליבוי. נכון שנראה שיש כזו הכבדות, ויש כזה יצורי שחול על הפונוי. אבל אין דבר כזה. חול על הפונוי, השם עשה. והשם נמצא בתוך החלל הפונוי. כי אני הכבדתי אסליבוי. למה? למען שיסי, או יסוי סוי אלה בקרבוי. זה הצורה היחידה שאני אוכל להתגלות אליך. אמרנו, לפני שהשם עשה החלל הפונוי, הכל היה אור לסוף. הוא לא יכל להתגלות. הצורה היחידה שיכולה להתגלות זה דווקא דרך זה שיש חלל הפנוי. איך זה יכול להיות? איך דרך זה מתגלה? מה בעצם הפתרון של הצורה הזו של חלל הפנוי? אז זה אומר שמה הפתרון לזה זה נקרא ניגון. זאת אומרת, כל דבר פה בעולם, הכוח שלו, המנוע שלו זה ניגון. כל חוכמה שיש בעולם, יש לזה ניגון. כל אמונה שיש בעולם, יש לזה ניגון. מה הכוונה ניגון? ניגון זה הרגשה. הניגון זה, זה, זה בין המחשבה לדיבור. מחשבה זה דבר מופשט, לא מרגישים את זה בכלל. הראש חושב כל הזמן, הוא לא מרגישים, אפילו באמצע השינה הראש חושב. דיבור זה מאוד מורגש, זה, יש לזה ביטוי, זה מאוד מוגדר. אתה אומר מה שאתה חושב. ניגון זה בין המחשבה לדיבור. זה לא מופשט כמו מחשבה, וזה גם לא מוגדר כמו דיבור. אתה בא להגיד איזה משהו, אתה לא אומר, אבל אתה מרגיש. ניגון זה הרגשה. וניגון שזה כוח שתופס את כל האנשים ששומעים אותו. אם מישהו פה בחדר יעשה ניגון של דיכאון, אז גם אם אתה לא רוצה להיות כזה, וגם אם אתה מרגיש בתקפוך, אבל זה יתפוס אותך. אם יש ניגון משמח, מקפיץ, אז גם אם אתה לגמרי בדיכאון, ואתה מנסה להתנגד לזה, אז עוד שיר ועוד שיר, בסוף אתה תקפוץ. הניגון תופס אנשים. למה? כי ניגון, ההגדרה של ניגון זה אווירה. הניגון יוצר אווירה, יוצר הרגשה. לכן לכל דבר שיש בעולם יש לזה ניגון, הכוונה יש לזה ביטוי איזה הרגשה זה נותן לך. כל דבר שאתה רואה בעולם, בפרט כל דבר מהותי, כל חוכמה שיש בעולם, כל אמונה שיש בעולם, יש לזה ביטוי. ביטוי שזה הניגון של זה.
מבטאים משהו.
איזה הרגשה זה נותן לך? כשאתה בא ליד, כן, כנסייה ושמע את הפעמונים, זה בא, הם מתכוונים למשהו. כי אמרו שהם הם יודעים כמה זה וכמה זה משפיע, הם היו עושים את זה כל היום. זה מסוכן מאוד. גם שאתה שומע את המואזין. זה משפיע. דרך כלל דיכאון. כל חוכמה וכל אמונה יש לזה ניגון.
זה מעורר.
בדיוק, זה מעורר בך איזושהי הרגשה, תחושה. וככה, לכל אחד מהעשר דרגות, גם מהצד הזה, יש ניגון. יש ניגון שנקרא תבוא איתו שור עם רוי שמון. זה ניגון שהוא הראש של האמונה. ניגון של הכסף. זה המקום ששם אני יכול ללפוני. באותו רגע, באותו מקום, באותו הזמן, שנהיה הצמצום של חול הלפונוי, היה בזה ניגון. והניגון הוא בדיוק הפוך ממה שנהיה. מה שנהיה זה חלל פנוי. הניגון שנהיה מזה, זה השורש של האמון. מה הכוונה? הכוונה היא שפה יש לך את ההזדמנות לגלות את האמון באמת, שזה נקרא אמון בכלל. בדרך כלל, כשמדברים על אמונה, מדברים על השגחה פרטית שהיה לי, על שאני מאמין שהשם מנהיג את העולם, הוא זה שמביא גשם, הוא זה שאומר להם להגיד שיש שלג ולא מביא שלג. הוא זה שמנהיג את הפרטים שלך, אתה מכיר אותם מתוך הפרטים של העולם. אז זה מדי מוגדר אצלך. זה עושה לך השם מאוד מאוד קטן. מה השם אצלי? העולם שאני מכיר. השמיים, העננים, הגשם, הכסף, מה שקורה בעולם. זה דרגה, וזה חשוב מאוד, וזה מה שאנחנו צריכים לחיות עם זה כל הזמן, אבל זה מאוד קטן. השם הרבה יותר גדול מזה. איפה אתה פוגש באמת את השם? דבר ראשון, איפה שאתה לא מבין אותו. כשיש פתאום קושייה חזקה, איפה השם היה בשואה? אז אם לא נבלים מהקושייה הזאת, אנחנו ברור שם לא נבלים מזה, אז יש לך הזדמנות להכיר השם יותר, יותר גבוה ויותר גדול ממה שהכרת. אתה מכיר השם שאתה לא מצליח להבין אותו. זה משהו גדול. אם אני מבין אותו, אז עדיין ברמה שלי. אם זה כל כך גדול שאני לא מבין אותו, אז הוא גדול. אז דבר שלו במקום של הקושיות, שם זה כבר מקום להכיר, זה עדיין חוכמה ובינה של המקום שיש קושיות. אבל יש מקום עוד יותר גבוה, ששם יש לך הזדמנות להכיר אותו עוד יותר גדול, שזה הכבדות לב. אין לך קושיות, אבל אתה פשוט מרגיש שהוא לא פה. בלי שום קושיות, לא בגלל שקשה לך איזה משהו. כל כך כבד וכל כך ריק, וכל כך כלום, שלא יכול להיות שיש פה משהו. מרגיש כזה חוסר מצב רוח, כזה כבדות, שאני לא מצליח להאמין בשום אופן בעולם, שיש פה איזה משהו. פה זה ראש אמון. הפתרון הכי זה ניגון. זאת אומרת, אי אפשר, אין לזה תשובה. אני לא יכול להסביר לך בשום הסבר בעולם של מילים איך הוא נמצא פה. כי לא, המציאות צועקת שהוא לא פה. מה עזור שתסביר לי? אבל מה כן? אני יכול לנגן לך ניגון שיתן לך להרגיש אחרת. אתה מרגיש כבדות, זה מה שאתה רואה, זה מה שאתה יכול להגיד, אבל בעצם קורה פה משהו אחר, שלא רק משהו אחר, הדבר הכי, הכי, הכי גבוה שיכול להיות, כי אני הכבדתי סליבו. עד פה זה לבושים, פה נמצא השם בעצמו. זה היציאת מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח. אני השם, אני ולא היה אחר. איפה אתה פוגש את השם בעצמו? איפה אתה פוגש את הגדלות של השם? במקום שהוא יצא חלל פנוי. כי פה אתה אומר, רגע, למה הוא עשה את זה? עוד פעם, אי אפשר להסביר. אבל למה הוא עשה את זה? הוא עשה את זה כדי שהוא יוכל להתגלות אליך. אם לא היה עושה את זה, לא היית יכול לגלות אותו. אז דווקא במקום הזה, שאתה הכי לא מרגיש אותו, אתה הכי לא יכול למצוא אותו, פה נמצא הנקודה שהוא עשה בשבילך. כל השעה זה כבר יש את השאלות. איפה המקום שהוא כביכול עצר את עצמו? אמר, עכשיו אני רוצה לעשות בשבילך, זה המקום שהוא יצר את החול על הפומי. מקום איפה אתה מרגיש את זה? מכבדות לב. אותו רגע שאתה מרגיש כבדות, אתה אומר, הנה, את זה השם עשה בשבילי. למען שיסי יסי יצא לבקי, ובלי זה לא הייתי יכול לעשות אותיות, לא הייתי יכול לברור עולמות, לא הייתי יכול לעשות שום דבר שגלה לך אותי. שירות היחידה היה דרך הכבדות לב. אז למה אתה לוקח את זה בתור עונש? אני עשיתי את זה בשבילך. אז פה תגלה אותי. זה הפוסק הראשון של הפרשה. וזה השלוש מכות האלו, גילו את זה בשכל. בשכל הכוונה היא, לא בצורה שיכול להתבטאות בעולם, אלא באופן של השגה. ארבע, חוי, שכמה כשחוי רויס, שלוש דברים שלא באו בצורה של קולות ונזקים. מה כן? ארבע, זה משהו שקט, אבל פשוט גמר את האוכל. וחוי שך, כתוב בזוהר שזה לא היה חושך של דין. זה היה חושך, הכוונה היא, יושס חוי שך סיס רויס ורויס, וכך כתוב בפסוק. השם גילה את עצמו. גילה את עצמו, אצלם זה היה חושך. אצל המצרים, אצלם זה היה אור. השם גילה את עצמו. הבחור זה ממש הראשית, ראש הזדה, זה נקרא. זה השלוש מקומות ששם השם מתגלה לא בצורה שאתה יכול למשש, לא בצורה שאתה יכול להסביר, אלא בצורה שאתה יכול להבין שהוא גדול, שאתה לא מבין. שהוא נמצא פה אפילו שאתה לא מרגיש שהוא נמצא פה. באמת, כמו שאמר, רשעים שלא יכלו לסבול את זה, אז מתו. וזה האור שמאיר בפסח. אמרנו, דיברנו לפני פסח, שמאיר אור שהוא יותר גבוה מאיתנו. לא לפי הדרגה שלנו. מגיע כל האור בבת אחת, ושלא כסדר. האור הזה בעצם מגלה לך את מה שקורה כל הזמן בתוך החול על הפונים. כשאתה מרגיש כל הזמן כבדות, פעם אחת בשנה מתגלה לך שהכבדות הזאת, זה לא מה שאתה חושב, יש פה ניגון אחר. שהניגון הזה זה השיר ילוחם כדי לזכה לשחק, זה מנגן בליל הסדר, זה מנגן כל פעם שאנחנו מזכירים יציאת מצרים, ואתה יכול לנגן את זה לעצמך כל הזמן בחיים, זה ניגון שאומר לך אתה טועה. זה לא מה שאתה חושב, זה לא מה שאתה מרגיש, זה בדיוק הפוך מזה. זה הפתרון ליצרור העיקרי, שזה חול על הפונים. באמת כשיש לך כוח, יש לך כוח גם ליצרור של שבע הסקלים. שזה מיד אחר כך ספירת עשרים, אז 49 ימים שאנחנו עובדים על ה-49 המידות האלו. זה כן.